שלום וברכה קהל קדוש, ובכן אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בקבוע בספר הקדוש אורות מאת רבנו אריה קוק זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו הגענו לעמוד קכ"ד בתוך מאמרי זרעונים במאמר חמישי הנקרא בשם ייסורים ממרקים. המאמר הזה הוא מאמר יפה מאוד, ארוך קצת כמו שאתם רואים, הוא נמשך עד עמוד קכ"ט. מי כתב אותו? כל המילים הכתובות כאן, כל המשפטים כולם, זה הרב קוק. המאמר הוא של הרב צבי יהודה קוק. פירוש הדבר. אם אתם רואים בכתב יד, מאיפה כל משפט לקוח, זה לקוח ממקום אחר. אלא שהרב צבי יהודה קוק בגאונותו הרבה, אסף קטעים, ובנה מזה מאמר בעל תוכן אחיד, שבוודאי זה דברי הרב קוק ללא שום ספק. רק שהעריכה היא של הרב צבי יהודה. זה לא, שנדע את זה. כן, זה הרי יצא לאור בתקופה הראשונה של הרב קוק בארץ. כן, אז ברור שזה לא יצא בלי הסכמתו. אני רק אומר, גם אם זה היה אחרי פטירתו ובלי ידיעתו, זה גם היה מן הסתם בהסכמתו, כי זה דברים שלו. כן? אין פה שום דבר שהוא לא אמר, וגם הרעיונות הם הרעיונות שלו. רק הסדר הזה, זה פשוט מראה על הגאונות של שיתוף הפעולה בין האב לבן. ובכן, הווה נתחיל, ייסורים ממרקים. הנושא הוא האתאיזם. האתאיזם, כלומר ההנחה שאין אלוהים, היא אחת מן הדעות הנפוצות בעידן המודרני, וגם בעם ישראל, כלומר בחילונות היהודית, מגובה פעמים רבות, לא תמיד, אבל מגובה בעמדה אתאיסטית. אין אלוהים, אם אין אלוהים, קל וחומר שאין תורה, אין תורה אין מצוות וכו'. בסדר? אבל זהות יהודית ישנה, אפילו זהות לאומית יהודית, אבל ללא מחויבות לתורה ולמצוות המיוחסות לאלוה, שלפי הבנתם של בעלי שיטה זו איננו קיים. עד כאן ברור. השאלה היא, מה אתה רוצה? אני עוד לא יודע, עוד לא קראתי. כן, כשאני אגיע, אולי אני יודע, אולי אני לא יודע, נראה. עכשיו, הנחת היסוד של הרב, זה, כפי שאנחנו רואים במקומות אחרים, זה שכל תנועה גדולה, והתנועה הזאת היא תנועה גדולה, היא לא של איזה קבוצת כמה אנשים הזויים, אלא זה תופס מיליונים, אם לא מאות מיליוני בני אדם, תנועה גדולה, ובפרט בעם ישראל, אבל גם בעולם כולו, היא בעלת משמעות, דבר השם מופיע דרכה. כן, כפי שאמרנו שכשהרב קוק ראה את החילונות, הוא שאל את עצמו מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לו, דרך החילונות, במידה רבה גם דרך הכפירה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו. עד כאן ברור? ולכן יש פה ניתוח מעמיק מאוד של עניינה של הכפירה ומהותה הפנימית. כן, בבקשה אדוני. יש כל מיני סוגים של חילונות. יש חילונות מאמינה. כלומר, יכול להיות חילוני שיאמין באלוהים, ואפילו בהשגחת השם על עם ישראל ובחירתו של עם ישראל, רק איננו חושב שהוא מחויב לא לקיום המצוות ולא לתנך, לא למסורת של ההתגלות, ויש שהוא לא מאמין בהתגלות, למשל. כן? לקרוא את המקרא עשתה הרבה בשביל זה. כלומר, לא כל כופר הוא כופר במובן האתאיסטי של המילה. כן, זה לא. למשל, אגב, רוב החברה הישראלית איננה דתית, במובן הקלאסי של המילה, גם איננה חילונית במובן הקיצוני של המילה. החברה הישראלית, לפי המחקרים, פשוט לפי הנתונים הסטטיסטיים, היא בעיקרה מסורתית. עכשיו, בהיותה מסורתית, אפשר לומר גם שהיא ברובה מאמינה. כן, הסטטיסטיקות, הסקרים שנעשו, מראים ש רוב החברה הישראלית מאמינה, שאלה במה בדיוק, אבל בדרגות משתנות. אבל יש גם עמדה עקרונית המתנגדת לדת ולאמונה באלוהים, ועל זה הרב בא לדבר. עכשיו צריך להבין שעבור הרב יש פחות עניין להילחם בדעה מאשר להעלות את הדעה. כמו שאמרו רבותינו במסכת אבות, אין לך דבר שאין לו מקום, נכון? ואין לך אדם שאין לו שעה. משמע שלכל דבר יש מקום, רק צריך למצוא את מקומו. ברגע שהוא יוצא ממקומו, הוא מזיק, הוא לא לגיטימי, הוא רע. אבל כשהוא במקומו, הוא עד רבה, לא רק שיש לו מקום, יש לו גם ברכה. בסדר?
מי היה נושא
הפגל? מי פה מי הנמען פה? האם זה ניטשה? יכול להיות. אבל זה יכול להיות גם שזה אנשים הרבה יותר פשוטים ממנו. קונט, למשל. אוגוסט קונט. אבי הפוזיטיביזם. כן, וגם במידה רבה גם פוירבך ומרקס. כלומר, זה עמדה שהלכה והתפשטה הרבה. כן, זה התחיל מאנשים כמו הלווטיוס במאה ה-18, אם כבר אתה רוצה את תולדות האתאיזם. כן, מה? לא משנה הרבה, כן? לא, לא נראה ש... אני לא בטוח כאן שלרב יש מישהו ספציפי שהוא חושב עליו. אומר הרב, כל סיבוכי הדעות, יכול שהוא מתכוון לכולם ביחד, כל אחד לפי עניינו, הרי לא הרי הכפירה של ניטשה כהרי הכפירה של מרקס, זה בכלל לא דומה, כן. כידוע יש הסיפור המפורסם על האבא ששולח את בנו, אחרי שהוא עזב את מזרח אירופה, הגיע לאנגליה, שולח אותו לבית ספר של גויים, כדי שההתבוללות תרוץ מהר. ויום אחד הילד חוזר, אבא, היום למדנו על דת. אהה, מה למדתם על דת? למדנו שיש אב, בן, רוח הקודש, וכל זה אחד. אז האבא אומר, מה פתאום, יש רק אחד ואין לו דמות הגוף, ובו אנחנו לא מאמינים. כן? כלומר... זאת אומרת, שהכפירה, לא, זה הרבה פעמים, מבחינה קיומית, זה נראה מצחיק, אבל, זאת, אבל זה, זו אמת קיומית מאוד חזקה. הכפירה היא תמיד ביחס לאיזשהו מוקד של אמונה. במה אתה לא מאמין? זה משתנה מאדם לאדם. טוב. כל סיבוכי הדעות. עכשיו, כן, הכותרת ייסורים. ייסורים זה הכוונה דברים שכואבים. כן. ממרקים, אתה לא יודע. כן. ממרק הכוונה מזכך. מנקה. יש ביטוי כזה בגמרא, ייסורין ממרקין כל גופו של אדם. מה המשמעות של המילה גופו שמה? עצמו. כן, כמו שאומר, גופה דעובדה, גוף הדבר. כן, לא גוף במובן החומרי, אלא עצמיותו של אדם מזדככת על ידי הייסורין שהוא עובר. למה? בגלל שנגיד, אם אדם יש לו חוויה אינטלקטואלית, אז זה מזכך את שכלו. יש לאדם חוויה רגשית, זה מרכך, מזכך, סליחה, את רגשותיו, את רגשו. אם יש לאדם חוויה אומנותית, אסתטית, זה מזכך את הדמיון. אם אדם עשה ספורט, זה זיכך את הגוף. אבל מה מזכך את עצמיותו של האדם, מה שחזל קוראים לו גופו של אדם, זה הייסורים. כי הייסורים לא נוגעים בנקודה ספציפית, אלא נוגעים בכללות האדם. עד כאן מובן? אז גם פה, היסורין האלה, כלומר, ייסורי הכפירה, עבור הרב קוק, הם חשובים מאוד. הם באים, אני כבר מקדים את המאוחר, באים לתקן את האמונה. נאמר את זה כך. המאמינים, יש להם נטייה להגשים את אלוהים. להפוך אותו לבובה. הפילוסופים, יש להם נטייה להרחיק את אלוהים עד כדי שלילת קיומו. כן? אז בעצם אנחנו, העולם נתון במטוטלת בין עבודה זרה לבין כפירה. בין הכפירה לבין האמונה, על ידי תנועת מטוטלת שהולכת ומתקרבת אל האמצע, מגיעים אל האמונה. אלא שגם בתוך האמונה עצמה יש איזשהו רטט בין שתי תנועות של הנפש, האהבה והיראה. וגם כאן האיזון חייב להיות מדויק. יותר מדי אהבה או יותר מדי יראה, כבר אז הציור של האמונה איננו ציור אמיתי. מובן? טוב. כן, בבקשה. האם היא מציירת? זאת השאלה. אני לא יודע, בוא נדוק. אני אגיד ככה, אחת הטעויות, הרב קוק מדבר על זה באיגרתו לשמואל אלכסנדרוב. שמואל אלכסנדרוב איגרת ממדלת. היה ידיד נעורים של הרב קוק, ותלמיד חכם, ללא שום ספק, עם הרבה מאוד בלבולים בענייני אמונה. פילוסופיה לרוב, וכל דברים כאלה. הוא היה מתכתב עם הרב קוק. והרב שם, באיגרת ארוכה, שצריך לנתח אותה מצד עצמה, אולי כדאי פעם ללמוד אותה, מסביר שהדתות המונותאיסטיות חטאו בזה שהם יצרו איזשהו פסל רוחני. כן? קוראים לו האחדות האלוהית. יש להם אליל אחד. במקום הרבה אלילים, יש להם אליל אחד. והציור הזה הוא כבר אלילי. כן? כלומר, זה נקרא בשפת העם כוח עליון. יש מושג כזה, כוח עליון. זה מושג אלילי, מובהק, מצוי גם אצל דתיים, גם אצל חילונים. ראיתי שבשווה. יש הרבה דתיים וגם הרבה חילונים שאומרים שהם מאמינים בכוח עליון. זה הביטוי הזה. זה ביטוי אלילי מובהק. כי הוא בא להגדיר. האלוהים הוא כוח. כמו שיש כוח הגרביטציה, כוח המוטיבציה, כוח הדבקות במטרה. יש הרבה כוחות בעולם. אז האלוהים הוא גם כוח. העליון שבכולם. נו, אז בעצם כמה הוא שוקל? הרבה יותר מאחרים. כן? הציור הזה הוא ציור כוחני. מה? מה הבעיה שלך? נכון, בדיוק, ישות, אותו דבר. כל הדברים האלה הם סוג של עבודת אלילים. לעומת זה, היהדות, אם כבר אתה מדבר על זה, היא מדברת על אור אינסוף, או אפילו על אינסוף בלתי מושג. כן, למעלה מן ההגדרות. כן? לכן, ממילא כל הגדרה של ישות או אי-ישות, היא כבר הקטנה לעומת אינסוף. מה אין לנו יחס? יש יחס של האינסוף אלינו. לא שלנו אל האינסוף. מובן? טוב, אבל יש הרבה מה לדבר על זה. אני מנסיע שלא נקדים את המאוחר. כן. נכון, נכון, נכון. נכון. אני אשאל אותך שאלה. הפנים שלי זה אני או לא? זה אני או לא? חלק. אז זה לא אני, אם ככה. אז זה לא אני. זה יפה, יפה. זה הגדרה יפה, אני אוהב את זה. הפנים הם גם אני וגם לא אני. הראיה שכשאני אמות, הפנים יישארו. ובוודאי שאף אחד לא יחשוב שחתיכת הבשר שמהווה את הפנים היא אני. מצד שני, כל זמן שאני חי, אני מאוד מאוחד עם הפנים שלי, נכון? למשל, מישהו אומר, תסתכל עליי. מה אני מכוון? לפנים, נכון? זאת אומרת שהפנים מגלים באיזשהו מקום את הפנים. אז כך שהמושג פנים הוא מושג גבולי בין המוגדר לבלתי מוגדר. אמת או לא? מה? זאת אומרת, זה על גבול ההגדרה. אפשר להגיד שבפנים אני יכול להגדיר, מצד שני, לא יכול ממש להגדיר. זה ודאי שזה עמוק. השאלה היא עמוק בזה מובן, שזה על הגבול בין המוגדר לבלתי מוגדר. עד כאן נתתי? אהו, יפה. עכשיו, איך נקראים הפנים של הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים איך היא נקראים? יוד כה ואב כה. זה הפנים שלו. זה כך מפורש בספר הכוזרי לרב יהודה לוי, מאמר רביעי, פסקת את וב. הוא אומר, ושם הוויה הוא הנקרא פנים. הוא הנקרא פנים. עכשיו, אם תסתכל בפרשת כי תישא פרק למד ג' נו, מה? לא. לא, זה פרק עם הרבה דברים, אבל... לא, אבל לא לזה התכוונתי. גם שם לא כתוב אבן ספיר. מצטער. לא, לא, לא כתוב שם. לבנת הספיר זה בפרשת... פרשת משפטים, כן, נכון. אז זה לא. זה לא. זהו שלא. עכשיו, יש כמה אפשרות. או שאני אצטט בעל פה את הפסוקים, אבל אני עלול להיכשל, או שאני אקום להביא ספר, וזה יש לי אזהרה מהאינטרנט אף פעם לא לקום. וואי, יש לנו פתרון, תודה. בפרשת כי תישא בפרק למד ג' ויומר, אני קורא כאן בפסוק י"ט, ויומר, אני אעביר כל טובי על פניך. מי זה שמדבר? כן? בוא נראה את ההמשך. וקראתי בשם השם לפניך. יש פה בעיה. כן? אני שוב חוזר. ויומר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך. וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויומר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. מי דיבר? לא ברור, נכון? לא כתוב. סליחה, אני מבקש. בהתחלה כתוב, אני, כדי לדעת מה כתוב, אני לקרוא. אני, יש קטן עברית, אני, מה כתוב, אני לקרוא. בסדר? אז בוא נראה עוד פעם. אני שוב חוזר לשני הפסוקים שקראתי. ויומר, אני אעביר כל טובי על פניך. אחר כך כתוב, ויומר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא אני אדם וחי. פסוק הבא, ויומר השם. הנה, מקום איתי, וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי חפי עליך עד עוברי, ועשירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אז יש לנו פה שלושה פסוקים, שלושתם כתוב ויומר, רק בשלישי כתוב ויומר השם. נכון? במיוחד שבראשון, מי שלא כתוב שמו, אומר וקראתי בשם השם. זה מסבך או לא מסבך? הלו, אתה עם הכיפה. כן, נכון? בסדר. אלא מה? צריך להבין באמת, מי שדיבר עם משה, זה מי שאין לו שם. אין לו שם בכלל. ויומר. לא תוכל לראות את פניי. ויאמר השם שזה הפנים. מי שאין לו שם, אין סוף. לא יודע איך תגיד את זה, אין מילה בשבילו. בסמינרים להחזרה בתשובה אומרים ששם זה מהות. אני אף פעם לא אומר את זה. ברור? עכשיו, אז שוב אני חוזר. האין סוף אומר למשה, אתה רוצה לראות את פניי. מי זה פניי? י' כ' ו' כ'. גם את זה אתה לא יכול לראות, ואז השם אומר, וראית את אחוריי. אתה איתי? בסדר. עכשיו, מה שאנחנו מבינים, שגם בתורה כתובים בפשוטם של פסוקים, דברים שרק המקובלים רגילים לא, שרגילים לחשוב, לראות אותם רק אצל המקובלים. אבל פה אנחנו מבינים ששם הוויה, מה שאמרת? גם השמות זה סוג של צמצום. זה לא צמצום מצמצם, כמו המושגים של הפילוסופיה. הקונספט, מה שנקרא, אבל בכל זאת יש פה צמצום, כמו שהפנים הם צמצום של של הפנים של האדם. עד כאן ברור? כי זה האופן שלנו להכיר אותו. הוא פונה, זה האופן של הפנייה שלו אלינו. פנייה, פנים. כי הוא פנה אלינו. אנחנו לא יכולים להתפלל אליו. הוא יכול לבוא אלינו ואנחנו משיבים לו. זה המשמעות של התפילה. אוקיי, כן. נכון. הפנים של האדם גם הם קצה הגבול של קו אינסוף שעובר באדם, שמגיע עד הפנים שלו. כן, בבקשה.
השמות זה לא הרצון?
הרצון זה גם אינסופי. איך אמר דקארט? אנחנו מוגבלים מצד התבונה ובלתי מוגבלים מצד הרצון. טוב, כל זה היה רק בגלל שמישהו שאל פה מה הציור של היהדות. אתה שאלת, כן. טוב, על כל פנים, אומר הרב כאן אמירה מאוד משמעותית. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, זו אמירה גורפת מאוד. אנשים מסובכים בדעות שלהם, אומרים הרבה שטויות, מבולבלים. מאיפה כל זה נובע? הרב טוען, כל סיבוכי הדעות שבבני אדם וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, כן, הרי אדם הרבה פעמים רואה שיש משהו לא, שאיננו לוגי בעולם האמונות שלו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוהי. כלומר, אתה מבולבל ביחס להבנת מי זה אלוהים, ומזה כל הטעויות שלך. כיוון שיש הרבה בלבולים, יש הרבה דעות מדעות שונות, כל אחת סותרת את השנייה ומבולבלת יותר מחברתה. עד כאן ברור? כן, בבקשה. כן, מושג בהשגה, כן. שהוא ים שאין לו סוף, וכל המחשבות כולן בין המעשיות ובין העיוניות, ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. כי נגיד אדם יש לו דעה ביחס, אני יודע, לצעד כלכלי שצריך לעשות במיסוי, כן? האם לעשות מס פרוגרסיבי, או מס אחיד, או כל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר, אם אתה מעמיק בשורשי השורשים של מה שהוא אומר, אז אתה מגיע בסופו של דבר לתפיסה מסוימת של העולם ושל בורא העולם. בסדר? לכן מאוד חשוב שמושג האלוהות יהיה מבורר ומזוכח בנפש האדם. טוב, תמיד צריך לזכך את המחשבה. שתהיה ברורה. בלא סיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא, של תכונות רעות, של העדרים וחסרונות. זה ביחס לכל מחשבה, כן? כל הזמן, אדם כל הזמן סוחב עמו פחדים. בשביל מה לפחד? מה זה ייתן לך? כן, רבי נחמן מברסלב אמר משהו יפה פעם, אמר, ממה אנשים מפחדים? כן? שלא יהיה להם פרנסה, נגיד. אומר רבי נחמן, ואז מה יקרה? מקסימום, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, אם אין לי פרנסה, זה שאני אמות ברעב. והרמים האלה צריך למות פעם. אז מה שלפחד? עד כאן דברי קודשו. כן? כלומר, אני חושב שזה זה צורה מאוד אמיצה, אבל מאוד נכונה גם שהסתכלות על החיים. שהפחד הוא סוג של בלוף. לא צריך לפחד. תן. לא, אומר בכלל. גם ביחס לאלוהים לא צריך לפחד. יש מושג בנצרות, שהם ירשו מהיוונים, מושג המסתורין. יש מסתורין אלוהים. מסתורין זה משהו מעורפל. אתה משתדל לא להתקרב יותר מדי. לך תדע מה זה יעשה לך. כן? וכדי שהמסתורין יתפזר, צריך פשוט להסתכל עליו בפנים ולומר רידיקולוס. כלומר, מגוחך. כן? אחי איתה, בערי, פוטר. כן, הלאה. תמיד צריך, אז אם כן, בואו נחזור עוד פעם. תמיד צריך לזכך את המחשבה שלי ברורה בלא סיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא, של תכונות רעות, של היעדרים וחסרונות. אמונת אלוהים מאשרת את בני האדם, כן? אז אומרים, זה טוב להאמין באלוהים, כן? תמיד? לא בטוח, תלוי איזה אלוהים יש לך. רק כפי אותה המידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת מאותו החלק החשוב שבהם שהוא ראוי לכך. כלומר, לא שכולם צריכים להפוך לתיאולוגים מעמיקים בענייני אלוהות, זה בלתי אפשרי. רוב בני האדם, אין להם את הכוח לעסוק בעניינים האלוהיים הרמים. אבל צריך שהאליטה יהיה לה מושג ברור. אם גם האליטה מבולבלת, אז כולם מבולבלים. פעם היה אחד מחשובי הרבנים שאמר, אם ישאלו אותי בשמיים מדוע הייתי נגד הציונות, אז אני אומר שזה בגלל שהחפץ חיים היה נגד הציונות. אז אני לא מבין. כל בני ברק סומכים עליך. ואתה אומר, אני לא יודע, זה מישהו אחר. בסדר? זאת אומרת שיש פה בעיה, שכאשר בפסגה של הפירמידה, בשפיץ של הפירמידה, הדברים לא מבוררים באמת, אז יש לזה השפעות מגלגלות גם על כל הציבור כולו. ואז יש הרבה סבל בעולם. כן. אז לכן אומר הרב, אמונת אלוהים מאשרת את בני אדם, רק כפי אותה המידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת מאותו, כלומר על ידי אותו החלק החשוב שלהם, שהוא ראוי לכך. אז מהירה נשמה, מאורה עליון, על ידי הידבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים, וכל ההרגשות, הדעות והמעשים מתעדנים כפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה בתוכיות הנפש, כן תגדל ביותר הפעולה שתפגל גם הדבקות האלוהית שברגש ושבהתפעלות הלב לנהל את כל מהלך החיים באורח ישרה. לכן אומר הרב, מוזמנים כל גדולי הדעה להשתדל לדעת את השם. זה דבר פשוט. איך אומר הנביא ירמיהו? הכהנים לא אמרו, איה השם. ותופסי התורה לא ידעוני. טוב, זה מה האשמה פה? האשמה רוחנית. הכהנים לא אומרים, איה השם, תופסי התורה לא ידעוני. ומה המשך? והשרים פשעו בי, והנביאים ניבאו בבעל. ואשר לא יועילו הלכו. כלומר, זה מתחיל מדבר דק, והולך, ועד כדי השחתה של כל החברה כולה. עד כאן. שלום.